טוב, שלום וברכה. שלום וברכה, ספר שמות. אולי, יש לכל אחד, פרק י"ט, יש לכולם ספרים? הנה, יש פה ספרים, הנה. אתה רוצה ספר? כן, קח עוד אחד. עוד אחד? רוצה ספר? מישהו רוצה ספר? מישהו רוצה ספר? יש לו ספר? עוד מישהו רוצה ספר? תן לו. עוד מישהו רוצה ספר? יש פה. רוצה ספר? הנה, פה יש אחד. יש פה עוד. מישהו רוצה ספר? עוד מישהו רוצה ספר? למרות שגנבו, יש עדיין ספרים שנשארים, זה לא יכול להיות. נגנבו פה ספרים. כן.
מה שחסר שם?
כן. נגנבו, תודה רבה. היותר סביר זה שהם נגנבו. כן, עכשיו אולי גם מושאלו. טוב, ובכן, אחרי כל ההקדמות החשובות האלה,
אנחנו בפרק
י"ט, פסוק א'. בחודש השלישי, רוצה ספר? הנה, קח ספר. עוד מישהו רוצה ספר? כן, רוצה ספר? אין, נגמר. יש פה עוד אחד? הנה.
אתה נהנה להגיד את זה.
לא יודע. זה צריך לעשות אנליזה. טוב, אפשר עכשיו לגשת לגופו של עניין, או שנצטרך עוד פעם לחכות שכל המאחרים יתיישבו? הנה, עוד מישהו. כל הכבוד, מאחרים, כל הכבוד. כן? שלום, רוצות ספר? כן, אין. נגמר. זה כמו שהייתי בחוץ לארץ השבוע שעבר, אז הגעתי לאיזשהו מקום שבו הייתי אמור להרצות. אז אני שואל שמה את הפקידה בכניסה, האם ההרצאה תהיה מעניינת. היא אומרת, לא יודעת. אמרתי, לדעתי לא שווה כלום. היא אמרה, תכנס. אמרתי, אני לא מוכן לשלם על זה אפילו אירו אחד. היא אמרה, טוב, תעשה מה שאתה רוצה. לא, בסנטר קומינטר. טוב, אחרי, אפשר להתחיל או אי אפשר להתחיל? טוב, פסוק א', בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. שאלה אינפורמטיבית, מאיפה באו בני ישראל? יהיו מארץ מצרים, יפה. כשהם יוצאים אל המדבר, לאן הם מתכוונים להגיע?
לכנען. הגבול בדיוק עובר איפה מצרים לסיני?
לא יודע, מה זה משנה? ממדינת מצרים של היום. אבל אם אתה רואה במונחים התנכיים, זה לא כך, נכון? יש ארץ מצרים, אחרי זה יש ים סוף, ומרה, ורפידים, ואלוש, ודופקה, ומדבר צין, וכולו, נכון? יש הרבה מקומות בדרך. המדבר, בכלל, זה שאנחנו היום רגילים לשייך את המדברות למדינות, זה משהו מודרני מאוד. כן? בימי קדם, המדבר לא היה שייך לאף אחד. בדיוק כמו שהים, גם בימינו, במשפט הבינלאומי, הים איננו שייך לאף אחד. הוא הפקר. אז כמו כן, בזמנו, המדברות נחשבו להפקר. ו... מה? בכלל, להגיד שהמדבר שייך למישהו, זה מושג מאוד מוזר. אם כן, על כל פנים, בחודש השלישי לתת בני ישראל מארץ מצרים, והיום הזה באו מדבר סיני, אז אני שאלתי מאיפה באו בני ישראל, ואז עניתם נכונה, באו מארץ מצרים, לאן הם מתכוונים להגיע? לכנען. מדוע הם רוצים להגיע לכנען? למה הם רוצים להגיע לארץ כנען? זה ארץ אבותיהם. זאת הארץ של האבות. זאת אומרת, העברים, אם כבר הם יוצאים ממצרים, המקום הטבעי שאליו הם מתכוונים להגיע, הוא בוודאי ארץ אבותיהם, ארץ כנען. מבחינה זאת, אין פה כל חידוש. עכשיו, בנוסף לזה שזה ארץ אבותיהם, יש גם מסורת של אבותיהם, שהארץ הזאת ניתנה להם על ידי אלוהיהם, ושהם עתידים לשוב אליה. כל הדברים האלה בעצם די ידועים. שלום, את רוצה אולי ספר? אפשר לשבת. אולי תשתו. זה אותו כסף. הנה יש ספר, הנה את רואה? בשבילך הביאו. מולה. כלומר, עכשיו, שאלה אינפורמטיבית נוספת. מי מוביל את העם? משה. יפה, אני רואה שאתם תלמידים טובים. טוב, עכשיו, מדוע הם הולכים אחרי משה? למה הם מקבלים את מנהיגותו? מה התפקיד שהם... הוא מושיע אותם? בסדר, אז גמר להושיע. למה שהם ימשיכו איתו?
לא, הם
מבוטים
שהם יתחילו
אחרי. ו? כי הוא אמר להם שמה הוא יעשה להם. כלומר, כשמשה בא, הוא מציג את עצמו... כשמשה מציג את עצמו לפני העם, הוא בא בתור שליח של האל, בוודאי, כשבתוכניתו מה? הוא אומר, אני אוציא אתכם ממצרים, זה נכון, מה עוד? מה אני עוד עושה? מה אני אעשה עוד לכם? ואני אביא אתכם לארץ כנען. יפה, נכון? נכון, נכון. השם ארץ ישראל עוד לא הומצא באותם הימים. בכלל לא ידעו שיש מקום שקוראים לו ארץ ישראל. תסתכל בכל התורה כולה, תמצא לי פעם אחת ארץ ישראל, לא תמצא. יש רק שני מקומות בתנ"ך, לא בתורה, שמוזכר הביטוי ארץ ישראל, ושם אין הכוונה לארץ ישראל. אלא הכוונה, המקום שבו ישראל ישבו בארץ. כלומר, המקומות שבהם בני ישראל היו יושבים, זה נקרא ארץ ישראל. זה לא ארץ ישראל במובן של המשנה. למה זה ככה? פוף. אתה יודע, אני לא יודע מה יש פה בתוך המים, יש פה דברים צפים לך שם.
בתוך המים?
כן, בתוך הכוס, תסתכלי.
בתוך הכוס, זה בסדר.
זה בסדר. טוב. תראה, אפשר על כל דבר לשאול למה, אתה יודע. הילדים, למה? למה? אנחנו בינתיים יודעים פה, לוקחים כנתון. הארץ שאליה מתכוונים אבותינו להגיע היא ארץ כנען, זה ברור. אגב, השם הקדום של ארץ כנען היה ארץ העברים, לא ארץ ישראל. ארץ העברים, זה אנחנו הוכחנו את זה כשלמדנו את ספר בראשית. עכשיו, מה הדבר שהם לא שמעו עליו?
שהם צריכים לקבל תורה.
נכון. הם לא שמעו על כך שהם אמורים לקבל את התורה. כלומר, מה שאנחנו פשוט יודעים, אחרי אלפי שנים של היסטוריה, ודבר הפך להיות אצלנו בנאלי לחלוטין, זה שהם יוצאים ממצרים, מקבלים את התורה, נכנסים לארץ ישראל. אבל בראש שלהם הדבר הזה בוודאי לא היה.
אם מלכתחילה אמרת שזה היה אמור להיות, רק שהם היו אמורים להיכנס
לא דרך... רק כשאני אמרתי, אלא כשהתורה אומרת. זאת אומרת, כשאנחנו קוראים...
דרך פלשת, ישר...
נכון, היו אמורים להיכנס דרך פלשת לארץ ישראל. המעבר דרך, ארץ, דרך מדבר סיני הוא בעצם בא בגלל איזושהי תקלה טכנית, אפשר לומר. כן, כלומר, לא הייתה ברירה, כי הייתה סכנה צבאית של הפלישתים, ולכן לא הייתה ברירה אלא לעבור דרך המדבר. עכשיו, למה הם חונים? כי אי אפשר ללכת כל הזמן, צריך לנוח בלילה. הווה נקרא בתוך הבפנוכו, תודה. ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני. ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. אז מה הם עושים? הם חונים. כמה זמן זה לוקח לחנות? זה לוקח איזשהו זמן. צריך לתקוע את היתדות של האוהלים, לרדוף אחרי עז שברחה, להחליף חיתול לילד. יש כל מיני דברים. חונים. ויחן שם ישראל נגד ההר. ומשה עלה. זאת צורה דקדוקית נדירה, נכון? איך היה צריך להיות כתוב? ויעל משה. במקום זה כתוב, הוא משה עלה. מה המשמעות התחבירית של ההקדמה של משה לעלה? בזמן שהם עסוקים בחנייה, הוא עולה אל האלוהים. הוא משה עלה אל האלוהים. מה המשמעות הפיזית של עלייתו של משה אל האלוהים? מה זה אומר מבחינה פיזית?
הוא עלה אל ההר.
הוא עלה אל ההר? לא נכון, תסתכל בהמשך.
ויקרא אל האלוהים.
תסתכל. ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו השם מן ההר. סימן?
שהוא לא
עלה אל ההר.
נכון.
יפה. יפה. כלומר, מה זה? הוא עולה אל האלוהים. משה יושב באיזה פינה, בודד, אולי בתוך האוהל שלו, ושם הוא עולה אל האלוהים.
רוחנית.
נכון. יפה. כלומר, אין פה שום תנועה פיזית של משה. ויקרא...
מה בכלל?
מה?
למה להזכיר את ההר בכלל? אם לא היה שום יחס בין משה לבין ההר, אז...
לא אמרתי שלא היה יחס. אני רק אומר שמבחינה פיזית הוא לא עלה אל ההר. בשלב הזה לפחות. נכון? ויקרא אליו השם מן ההר למור. כלומר, הוא שומע את הדיבור שיוצא מן ההר, הוא פונה אליו. הוא נמצא למטה. הוא לא נמצא בהר. כן? יש לזה חשיבות בשביל הבנת המשך הדברים. ויקרא אליו השם מן ההר למור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, ועתה, אם שמוע, תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי. והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי, ממלכת, כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. זה ממש פצצה, מה שנאמר כאן. כלומר, הוא מצטווה לומר לבני ישראל, שהם באו להר סיני, לא כדי לחנות חניית לילה, אלא כדי לקבל על עצמם ייעוד בעל תוכן דתי ואוניברסלי כאחד, ממלכת כהנים וגוי קדוש, או במילה אחת, תורה. וזה, לך תספר את זה לבני ישראל, שהם באו בשביל זה. כן. כי זה מה שהתורה מדברת עליו. על כל פנים, זה ייעוד שהוא שונה לחלוטין ממה שהם שמעו עד עכשיו. כלומר, מבחינת בני ישראל, לא הייתה שום ציפייה לדבר הזה. זה מובן מה שאני אומר? כלומר, הרעיון שהם באו בשביל, להר סיני, כדי לקבל איזשהו תוכן רוחני, איזושהי התגלות, מצוות או משהו כזה, זה מבחינתם לא בתוכנית. לא בשביל זה שילמנו כרטיס של יציאה למסע עם משה רבנו. אנחנו יוצאנו עם משה כדי שהוא ייתן לנו את ארץ כנען, כפי שהוא הבטיח שהוא יעשה. בסדר? עכשיו תראו לעצמכם, במקום זה משה בא את בני ישראל, אומר להם, חבר'ה, יש משהו חדש, איזה הפתעה, מקבלים תורה. מה עושה משה? ויבוא משה, ויקרא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה, את הציווה הוא השם.
אבל זה קצת תמות, כי כבר דיברנו עם יתרון,
כן?
שהוא בעצם, מה זה הוא בא, הוא כאילו...
אצל אנשי המעלה, אנשים הרוחניים, בוודאי שהדבר הזה כן קיים, ועכשיו זה גם, אל תשכחי גם שיתרון...
אבל הוא שפט את העם, מה זה שפט את העם, העם בא אליו...
לדרוש אלוהים. נכון. דרישת אלוהים זה לא קשור למצוות, וזה בוודאי לא קשור לממלכת כהנים וגוי קדוש. זה איך שהאלוהים רוצה שהחברה תתארגן. הרי בכל חברה צריך להתארגן. זה ברור שאם יש בינינו נביא, אז זה טוב שהנביא ישאל את הקדוש ברוך הוא מה עושים. אבל הכל מכוון כלפי הכיבוש. והרי היה, אומר לו שם יתרו, אתה תקים שרי 50, שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות. מה זה שרי אלפים? שרי מאות. זה, כן, זה ראשי צבא. שבאופן מזדמן גם עוסקים במשפט. כמו שהקצינים בצבא הם גם שופטים מדי פעם. אבל, אבל להיות קצין זה לא להיות שופט. למרות שיש לו סמכות של שיפוט. מובן? אז זה בעצם מבחינתם יש פה חידוש. רצה להגיד משהו?
רציתי לשאול.
כן, דבר.
מתי בעצם הוחלט שהם ילדדו 40 שנה כדי שהדור הזה של המדבר...
בחטא המרגלים. בסדר? זה שנה אחר כך. כן.
ביציאת מצרים, אחרי מכת בכורות, הוא אומר שם, והיה לך לראות על ידיך,
זיכרון בין עיניך למען תהיה תורת אדוני בפיך.
נכון.
ושמרת את החוקה הזאת, זאת אומרת, כבר ידעו שיש גם תורה וגם חוקה.
החוקה הזו זה חוקת הפסח, קורבן פסח. שזה ודאי מוכנים לקיים, כי זה זכר ליציאת מצרים. יציאת מצרים מבחינתה משמעותית ביותר. עכשיו, למען תהיה תורת השם בפיך, בהנחה שמדובר על התורה בכללה, ולא על חוקה ספציפית, כן? אז נצטרך לומר שהמשפטים האלה נאמרו, נכתבו בתורה על ידי משה אחרי מתן תורה. מה שסביר ביותר. בסדר?
אתה גם אמרת פעם שעברה שאלוהים זה כוח אחד והשם זה איחוד כל הכוחות, או בעצם
מקור כל הכוחות, נכון.
מקור כל הכוחות. אז בעצם אלוהים, משה פה עולה לאיזשהו
מדרגה נמוכה. נמוכה. כן. תסתכל, באמת זה כתוב פה, תסתכל. הוא משה עלה אל האלוהים ויקרא אליו השם. כלומר, יש פה שתי מדרגות. ודאי. הוא מתחיל מעלייה אל האלוהים והוא מתעלה מעל לזה. כן? מצאנו אגב משהו דומה בעקדת יצחק. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה, ונשובה עליכם. אז יש רמז קדמון, שבו לכם פה. למה מתכוון משה כשאומר פה? אברהם, סליחה. כשאברהם אומר לנערים שהולכים איתו, שבו לכם פה. מה זה פה? מה זה פה? לא יודעים עברית?
כאן.
מה זה כאן? איפה? כמה? 5 סנטימטר? מותר 20 מטר לזוז?
איפה שאתם נמצאים?
מה זה איפה? אני תקשיב איפה נמצא? למשל, אני כאן. אם אומרים לי תישאר כאן, האם הכוונה שמותר לי גם להגיע עד הדלת או לא? זה לא ברור. אולי מותר לי לצאת לרחוב? אולי לחניון? לא יודע. כלומר, פה במובן המוחלט צריך איזושהי הגדרה של הגבול. אז אני אגיד לך איפה זה פה. פה זה בעולם הזה. כי אני והנער, אנחנו הולכים עכשיו לעלות למדרגה הרבה יותר גבוהה מהעולם הזה, ולכן אתם תשארו פה. שאלה קטנה במתמטיקה. מה הגמטריה של פה?
85.
כלומר, 86 מינוס 1, נכון?
כן.
נכון. איך כתוב בספר תהילים בפרק ח' על האדם נאמר, ותחסרהו מעט מאלוהים, וכבוד והדר תאתרהו. מה זה מעט מאלוהים? אלוהים מינוס 1. אלוהים זה כמה בגמטריה?
86.
תעשי חשבון. אלוהים בגימטריה.
זה 86.
86. אז כאן, כמה זה פה? זה אלוהים מינוס אחד. ותחסרהו מעט מאלוהים. זאת אומרת, עד כאן הפילוסופיה יכולה להגיע. הפילוסופיה של עמנואל קאנט יכולה להגיע עד מעט מאלוהים. כן? עד סך כל הפנומן, ולנאומן לא מסוגל להגיע. נכון? מה?
למה היה צריך להסביר אותם אבל?
לא, כי הם עם החמור. זאת אומרת, שבו לכם פה עם החמור. החמור הוא חומרי. זה המקסימום של ההכרה, של מה שמסוגלת ההכרה הסובייקטיבית של האדם להגיע אליו. שבו לכם פה. ואני והנער נלכה עד כה בגמטריה 26 מינוס 1. נכון? אז זה 26, שם הוויה, י' כ' ו' כ', זה 26 מינוס 1. כלומר, מה שאני והנער נלכה אליו, זה ההתגלות. לכן זה בדיוק מה שכתוב גם פה. ומשה עלה אל האלוהים, כמו שני הנערים שבאים עם יושבים עם החמור, עד שם הוא יכול לעלות מכוח עצמו, ויקרא אליו השם, מנהר. בסדר? זה מתאים למה שאתה הערת. אבל שוב, אני חוזר פה לנקודה. כשמשה אומר לבני ישראל, והוא אוסף אותם, הוא אוסף את הזקנים כנראה, כי הוא מבין שהשאלה היא רצינית, כי זה דבר שהוא לא בתוכנית. אין? אז הוא קודם כל אוסף את הזקנים ואומר, חבר'ה, יש פה משהו חדש. מה אתם אומרים על זה?
זיכרון, אבל מה שהשם הבטיח לאברהם?
מה הוא הבטיח לאברהם? נו, ו? כן, ואיך? איך? יש רק כמה מילים ששכחת. הוא אמר, כן, משהו נפל שם.
זה הספרים.
טוב. כן, באמת נגנבו פה ספרים. נגנבו פה ספרים, חבר'ה, ספרים.
אולי זה
לא,
ואולי באיזה
מקום. נלקחו בהשאלה.
אולי נגנבו. מה אכפת לך? טוב, איפה היינו? איפה הייתי? עם אברהם. זאת אומרת, כן. זאת אומרת ככה, הם זוכרים שהקדוש ברוך הוא דיבר עם אברהם. אבל הוא אומר לו, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך ואשך לגוי גדול. ואז על ידי כך, ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, התוכן של הברית הוא על הארץ. התוצאה תהיה ונברחו בך כל משפחות האדמה. זה ברור שכל אומה גדולה יש לה השפעה על כל האנושות. כן? כל אומה, כל מי שעושה דבר גדול הוא ברכה לכל משפחות האדמה. כך שזה לא מייעד להם ייעוד מיוחד בנושא הזה. וכשאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא נגלה אל האבות, בשבעה מקומות הוא קורא איתם ברית. וכל שבעת המקומות זה על הארץ ולא על התורה. כן? זאת עובדה. וכך שמבחינתם, ודאי שהם זוכרים שיש איזושהי משנה רוחנית שהתלוותה לאבות, אבל לא שזה מחייב את האומה. וכאן משה בא ואומר, רבותיי, אתם צריכים לקבל את התורה. וזה הברית. כן, זה לא תוצר, זה הברית. אפשר לומר שמבחינה זאת, דברי משה חשודים מאוד. כלומר, סביר מאוד. אני אגיד לכם מה אני הייתי מגיב. אם אני הייתי שומע את משה אומר את הדברים האלה. הייתי אומר, תשמע, אנחנו זוכרים שאתה הרבה זמן לא היית איתנו. זה משהו כמו 60 שנה אתה עזבת את העם. הסתובבת בכל מיני מקומות. היית בבית פרעו, היית במדיין, היית אולי בעוד ארצות. אתה קלטת כל מיני רעיונות והגיד כל מיני סוגים של פילוסופיה דתית. קרה לך שהקדוש ברוך הוא באמת בחר בך כדי להוציא אותנו ממצרים, להביא אותנו לארץ כנען. אז אתה חיכית לזה שאנחנו נהיה תקועים איתך בתחנת ביניים, כדי לכפות עלינו את הרעיונות של הפילוסופיה הדתית שלך שאתה הגית בבית פרעו. לא כפייה במובן של להכריח. אתה פשוט עובד עלינו. כלומר, אתה סומך על האמון שאנחנו נותנים בך עד עכשיו, כי אתה בהחלט תואם את מה ששמענו מאבותינו, ועכשיו אתה בא בשם רעיונות חדשים, אולי בשם אלוה אחר. כלומר, נניח אפילו שיש איזשהו אל שנגלה אליך, ובאמת נתן לך תורה. האם האל הזה ששולח אותך, הוא באמת אלוהי אבותינו, שהבטיח לנו את ארץ כנען? זה בכלל לא נשמע, זה סתם עושה רעש. כן? זה בכלל לא נשמע אותו אלוה. אולי אתה בא בשם, אתה שליח של עוד מישהו.
אבל למה שישאלו את השאלה הזאת?
כי זה סביר ביותר.
זה לא סביר.
כי לראשונה הם שומעים ממנו דבר שהם לא שמעו מאבותיהם.
אבל עד עכשיו הוא הוציא אותם ממצרים עם כל הניסים בשם אותו אל. אז למה פתאום האל הזה הוא לא רלוונטי?
לא, האל הזה שהם הוציא ממצרים בניסים הוא רלוונטי, כי זה מתאים למסורת האבות. זאת אומרת, אנחנו בתור בני אברהם, יצחק ויעקב, לפני שמשה הגיע, חיכינו לאחד כזה. כלומר, כשמשה בא אל בני ישראל, הוא אמר, אני זה שאתם מחכים לו. שאתם מחכים לו בשביל מה? בשביל להגיע לארץ ישראל. אבל מעולם לא חיכו אבותינו לאדם שיבוא לתת להם את התורה. זה מובן?
אבל רגע, יש עדויות שזה בעצם הנקבה שלהם? כי אם זה ככה, זה לא מפליא שהגיעו לחטא העגל.
אני לא הבנתי את הבעיה. דווקא חטא העגל הוא מפתיע. מהבחינה הזאת,
לא, חטא העגל... אם אין להם מוכנות והם לא מקבלים אותו וכל זה, אז ברגע שהוא לא נמצא, אז הם נשים את ההזדמנות.
אני לא יודע, לא. הוא צריך להביא ראיה למה שהוא אומר. כלומר, אנחנו לא אוכלים לוקשים. בא מישהו אומר, יש לי משהו להגיד לכם ואתם צריכים לשמוע לי. טוב, בסדר, תוכיח. תוכיח שאנחנו צריכים לשמוע לך. כלומר, כשאתה בא בשם אלוהי אבותינו, שאנחנו שמענו ממנו, שאנחנו עתידים לצאת מן הגלות הזאת ולחזור לארץ ישראל, ושהוא ישלח לנו שליח, ואתה אומר שאתה השליח, ובדקנו אותך, ואתה הוצאת אותנו ממצרים. בסדר. אבל עכשיו אתה בא בשם תוכן חדש. כן, בבקשה.
הוא פשוט ממשיך את אותו כוח שעבד איתו עד עכשיו.
מניין? אולי לא.
אולי
זה בלו. איך אתה יודע?
הוא פורס את הידיים אל השמיים.
אבל זה במלחמה. הוא פורס את הידיים. זה בדיוק. כל מה שעשה משה עד עכשיו מתאים לתוכנית של שחרור העם וכיבוש הארץ.
נכון, אבל הוא זה שפעל את זה בשטח.
נכון. אבל מי אמר שכל דבר שהוא אומר זה נכון?
איך שבאת
בשמורה?
כי זה מה שהציל אותם. זה מה
שעשה להם טוב. בסדר, הציל.
למה שלא נמשיכו להיפוך בזה? פשוט,
סליחה, אם אני הצלתי אותך, האם זה אומר שאתה צריך להאמין לי כשאני אומר לך באיזה מניות להשקיע?
כן, כי אני נקרא
ימני. אתה נאיבי לחלוטין. לא, זה לא אומר. תשמע, גילית, לא, אתה גילית שאני מומחה לעניין אחד, זה לא אומר שאני מומחה לעניין שני. מה אתה אומר?
זה דווקא מראה פה את האנושיות ואת האדם שבאנשים, שזה כאילו הם
בספקנות,
הם לא יודעים.
בצדק? לא, אבל אני רוצה להגיד, כן, אבל לא כל ספקנות היא טובה, אבל הספקנות הזאת היא מוצדקת, כי זה ספקנות, כי לא אוכלים לוקשים.
אבל
משה
מצטער כמומחה כללי לכל דבר.
מניין לך זאת?
כי רואים, כי זה מה שהוא עושה.
לא, אני ראיתי אותו בינתיים מומחה רק להוציא ממצרים. בעניין זה אני ראיתי שהוא מצוין, ולא עוד, אלא שכל הדברים שהוא עשה תאמו את מה ששמעתי מאבותיי לפני שמשה יבוא. כי אבותיי סיפרו לי שאני אצא ממצרים כאשר יגיע אליי איזשהו שליח.
אבל הוא קיבל את ההתרה הזאת.
נכון?
הוא זה שהם הניג והספרו.
סליחה, אתה מקשיב לי או אתה בכלל לא שם לב שאני אומר משהו? לא, נראה לי שאתה בכלל לא שם לב למה שאני טוען. כן, מה שאני אומר זה שזה שמשה נשלח, הוא נשלח בשביל משהו שציפיתי לו לפני שהוא הגיע. אין מכאן שום הוכחה, ואתה בינתיים סתם אומר שזה כן הוכחה, אין שום הוכחה שהוא נשלח לכל עניין. אני אגיד לך יותר מזה, גם עכשיו, אחרי שקיבלנו את התורה ממשה ויש לנו ראיות וכו' וכו', אם אני אמצא מסמך חתום על ידי משה שיסביר לי איך בונים מיקרוגל, אני לא אסמוך על זה. כי משה לא אומת אצלנו בתור בונה מיקרוגל. בסדר? בבקשה.
אני מבין נכון, אתה בעצם אומר כזה דבר. כמו שאנחנו היום, נגיד, מאמינים או מחונכים להאמין כבר 2,000 שנה, מחכים למשיח כדי להגיע לגאולה. אם נגיד יבוא מישהו שהוא אומר שהוא המשיח,
אז נבדוק אותו. יפה.
בדיוק, נבדוק. עכשיו, בדיוק. אם נראה שהוא זה הכיוון, אתה אומר, אז נלך איתו.
נכון.
אם פתאום נגיד עכשיו, זה לא גאולה, אלא נעבור למשהו אחר לגמרי, אתה אומר, תביא ראיות. זה בעצם
משהו. נכון. או נגיד, מישהו נגיד, יבוא המשיח. יותר מזה, יבוא המשיח. יפה מאוד, יבנה את בית המקדש, יחזיר את הנבואה, יש שלום בעולם כולו. בסדר? Okay. יפה, נכון? והוא יגיד שיש לו דעה חדשה לגבי חוקי התרמודינמיקה. נקבל או לא? נבדוק. כי אתה הוכחת את עצמך בתור משיח, זה בסדר, פונקציה יפה מאוד, זה לא אומר שבכל דבר אתה מבין. אוקיי? לא, זה בדיוק העניין, זה לא משהו כללי. תפסיקו להיות מאמינים נאיבים.
לא, משה הרי הוציא אותנו
ממצרים,
לא בדרך הטבעית.
אז משה לא הוציא אותנו ממצרים בדרך הטבעית, אפילו הוא עשה את זה בדרך ניסית. יפה מאוד. האם זה אומר שכל מה שהוא אומר זה נכון? תשובה, לא. כן.
מה הפירוש של שבת?
מה?
של שבת,
מכל הדברים שמשה עשה, איך זה קשור? השבת זה איך להשיג מזון, זה סדרי השגת המזון במדבר. צריך להגיע לארץ. ודאי, אומרים לך ביום שישי אתה מקבל פי שניים, שבת אתה לא מקבל. אני צריך להגיע, אני צריך לאכול משהו בדרך, נכון?
לא, אבל דיברנו על זה שזה
הכנה לזה שכשהם יקבלו את השבת יבינו שזה תואם את טבעם. אבל בשלב הזה הם לא קיבלו את זה כמצווה.
אבל הם הבינו את זה בעצמם,
זה עצמם... כן, 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 ודאי, אבל הם לא מצפים.
נגע להם איזה משהו שהוא... הם כן מבינים...
ש...
בלי שמשה יסביר להם, כמו שאמרת אז, שמשה היה מופתע, כאילו הם עשו לבד, הם ידעו בעצמם מה לעשות.
כן, אבל למה שתורה הם ידעו? זה בדיוק העניין. שבת, בסדר, אבל למה שהרעיון הזה של ממלכת כהנים וגוי קדוש היא טריוויאלי? כן, בבקשה.
כבר במצרים בעצם משה מצטווה לומר לפרעה, שלח את עמי ויעבדוני.
כן.
גם מוזכר נדמה לי משהו בהקשר של ההר.
נכון.
וגם אברהם נאמר עליו למען ידע.
כי ידעתיו למען אשר יצווה בניו את ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט למען נביא השם על אברהם את אשר דיבר עליו.
אז כן יש איזשהו ייעוד מעבר להגיע לארץ, כן יש איזשהו הליכה בדרך השם או יעבדוני. דווקא יעבדוני במובן הפשוט שלו נשמע יותר כמו ממלכת כהנים וגוי קדוש במובן הכי פשוט של זה.
אוקיי, שלוש מקורות הבאת, בואו נבחן אותם אחד אחד. בסדר? המקור הראשון, הוא הבולט ביותר, זה מה שאמרת, שמשה כל פעם שהוא מדבר עם פרעה, אומר, תשמע, אנחנו חייבים לצאת מפה, כי האל שלנו רוצה שנעבוד אותו דרך שלושת ימים במדבר, נעבוד את השם. נכון? ככה הוא מוכר את זה לפרעה. בוא נשלים את מה שאתה אומר, וכל פעם שהוא מדבר עם בני ישראל, הוא אומר, אני נשלחתי אליכם כדי להביא אתכם אל ארץ כנען. נכון? כלומר, כולם מבינים שמה שהוא אומר לפרעה, זה הבלוף. הוא מוכר לו. מה?
כן.
לא שמעתי.
הוא משקר.
הוא לא משקר. הוא מוכר לו מה שהוא מסוגל להבין. זאת אומרת, אנחנו נספר לגויים, אנחנו נספר לגויים שאנחנו דתיים, ואז הם לא ישאלו שאלות על הלאומיות. אני אביא לך, למשל, ראי מעניין, במסכת כתובות, יש בדף קוף י' א', יש רשימה של תנאים, כמין חוזה, שהקדוש ברוך הוא, חוזה משולש, שהקדוש ברוך הוא סידר בין הגויים, עם ישראל והקדוש ברוך הוא, בזמן הגלות. כלומר, כדי שהגלות תחזיק מעמד, יש צורך לקיים מספר סעיפים. אחד מהסעיפים, יש שם שישה סעיפים שצריך לקיים כדי שהגלות תתקיים, אחד מהם זה שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא לגלות את הסוד לאומות העולם. אז איזה סוד? יש כמה כמה פירושים, אחד הפירושים רש"י מביא, סוד טעמי תורה. כלומר, אסור לגלות לגויים את הסיבה האמיתית של המצוות. מה זאת אומרת? מהי הסיבה האמיתית ומהי הסיבה הלא אמיתית? למשל, אסור לשתות יין אצל גוי. גוי מוזג לך יין, אתה לא יכול לשתות. מה הסיבה? לא. זה נכון שהמהר"ל אומר את זה. הסיבה הגלויה, כדי שאני לא אתחתן עם הבת שלו.
זאת אומרת,
כן, זאת אומרת, אני פשוט מתחיל עם יין, זה נגמר עם הבת. אז מפסיקים כבר ביין. בסדר? זאת אומרת, הסיבה היא לאומית. עכשיו, אם אני, הגוי בא, מוזג לי יין, אומר לו תודה. מה אני אגיד לו עכשיו? הוא ישאל אותי למה, אז מה אני אגיד לו? אם אני איזשהו לא התחתן עם הבת שלך, אז הוא יגיד רק רגע, אז מה אתה עושה בארץ שלי? תחזור לארצך. אז הגלות בלתי אפשרית. אז מה אתה אומר לו? סירה, זה מסיבות דתיות. סיבות דתיות מכבדים. יש אחד יש לו סכרת, יש אחד יש לו דת. זה דבר שמקובל להתחשב. זאת אומרת, זה בעיה, באמת יש לך את זה? יש לך דת? אז זה בדיוק מה שמשה בא למכור לפרעו. כלומר, אם משה יבוא לפרעו ויאמר לו, תשמע, עם של עבדים רוצה את העצמאות שלו ולהקים מדינה מתחרה במדינת מצרים. פשוט אנחנו עכשיו נתיישב בכנען, אנחנו נהיה פשוט מדינה ליד מדינה. אתה מעוניין? לא עובר. מספר לו סיפור דתי. אבל לבני ישראל הוא כל הזמן אומר רק דבר אחד, ארץ ישראל. דבר אחד. דבר שני, זה מה שראינו בפרשת וירא, כן? בפרק ו' פסוק ב', נכון?
ופרעה לא יודע מה אומר לישראל, יש לו ברגלים, יש לו, זה לא מבודד.
אתה יודע מה שאומרים תמיד, שאבו מאזן אומר משהו, זה אומר זה לצרכים פנימיים, לא להתייחס. הוא לא מתכוון, זה רק... בדיוק.
זה אותו דבר.
עכשיו, איפה מה היה? עכשיו. המקור ש... וזה מה שכתוב אגב, וידבר אלוהים אל משה, בפרק ו' פסוק ב', וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם, וירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם, וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. לכן אמור לבני ישראל אני השם, והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם אלוהים, ואתם תהיו לי, וידעתם כי אני השם, המוציא אתכם מתחת צבאות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה אני השם. סוף שידור. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא מצווה אל משה לדבר עם בני ישראל, הוא לא מזכיר להם את התורה כלל. ואז כולם מבינים שהדיבורים על שלח עמי ויעבדוני, זה פטה מורגנה. טוב, האמת היא, ודאי שהם התכוונו להקריב קורבנות. ברור שלכל אומה יש אלוהיה, ואת האלוה הזה עובדים. אבל זה עוד לא משימה, הייתי אומר, של ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה עולם אחר לגמרי.
אלא פולחן שמקובל
כן, בכל העולם. כן, פולחן מקומי. כמו... אפילו הייתי אומר... אפילו בחברה חילונית יש כבוד לאנשי הדת ולפולחן הרשמי, אפשר לומר. לעומת זה, עכשיו, המקור השני שהבאת, כתוב בפרק ג' של ספר שמות, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. נכון? מה נאמר לו שם? שם מדובר בשיחה אישית, נכון? זה בכלל לא מועבר לבני ישראל. זה שיחה אישית בין הקדוש ברוך הוא למשה. משה אומר, תשמע, יש לי בעיה, אתה שולח אותי לבני ישראל ואני צריך להביא הוכחות שזה נכון ששלחת אותי. והקדוש ברוך הוא לא אומר לו, אתה תעשה ניסים וזה ישכנע אותם. ניסים לא משכנעים אף אחד. שים לב לזה. אלא משה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, כשתגיע להר סיני, אני אדאג לזה שהם ידעו שאתה אומר את האמת. זה לכאורה משהו צדדי לגמרי. זה כדי לבסס את נאמנותו של משה. אז זה עוד לא אומר מה התפקיד של הדבר הזה. עד כאן מרו. המקור השלישי שהבאת, בבראשית י"ח, פסוק י"ט, נכון? כתוב שם, על אברהם אבינו, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו את ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. מי אומר את זה למי? מי אמר את המשפט קודם כל? איך הוא? למי?
לעצמו.
לעצמו, נכון? איך כתוב שם? והשם אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גויי הארץ, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו, ולביתו אחריו ישמרו דרך השם לעשות זכה ומשפט, למען נביא השם על אברהם יתעשת בעליו. ויאמר השם אל אברהם, זעקת סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כי כבדה מאוד. זאת אומרת, ששם זה מתואר על ידי המחבר המקראי, כאילו מכותב התורה, מספר לך שהקדוש ברוך הוא דיבר עם עצמו. הקדוש ברוך הוא יודע שזה כדי לעשות זכה ומשפט. בסדר? אבל השאלה היא מה העם ידע. עד כאן ברור? אז התמודדנו עם זה. אז בשלב הזה, ברור, כן. כן, דברי.
אז למה בעצם? למה עכשיו פתאום שומעים
מזה
פעם
ראשונה? יכול שזה לא היה בתוכנית? זאת השאלה. נכון, נכון, נכון. זהו עצם העניין. העצם של...
מתן תורה זה לא פוקס.
בוא נבדוק, אני לא יודע. תשמע, אני יש לי כלל, אם אני רוצה לדעת מהי דעת התורה על איזשהו נושא, מה אני צריך לעשות? לקרוא בתורה. אז אתה בינתיים אומר, זה לא פוקס, תביא הוכחה. בינתיים אני לא רואה שזה בתוכנית. כן, בבקשה.
עוד שאלה אחת לגבי סמכות הנביא.
כן.
מניחים שהנביא מדבר דברי אמת.
מניין זאת? אדם בא ואומר, אני נביא. בסדר, בוא, יש בית חולים פסיכיאטרי פה ליד, תוכיח מה.
בדקת את זה כמה פעמים, ראיתי שהוא מדבר...
איך אני יודע שזה מספיק, הבדיקות האלה?
זאת השאלה. מתי?
זה מספיק מתי? זה מה שאנחנו רוצים לבדוק. כלומר, האם אנחנו יכולים לשנות את אורח חיינו, לשמוע אל ציוויו של אדם כלשהו, רק בגלל שהוא טוען שהוא בא בשם האלוהים? מה הוא צריך לעשות כדי שאני אאמין לו?
להראות משהו.
להראות, ניסים.
להוכיח.
איך הוא יוכיח? זאת השאלה. כלומר, איזה סוג ראייה, לאיזה סוג ראייה נצווה? תגידו שהוא עושה ניסים. ניסים. תראה, יש טריקים. זה אומר שיש מה, אתה ממש מרשים, אתה יודע לעשות דברים שאני לא יודע לעשות. אבל זה עוד לא אומר שבאמת, מה שאתה אומר בשם האלוה הוא אמת. זה אומר, אולי שיש לך כוח אלוהי, אבל זה עוד לא אומר שרצונו של האלוה מתגלה דרכך. כן? בבקשה.
אני חושבת שאם אנחנו
מדברים
על
הנביא,
אז
הנביא
הוא
בעצם
מבשר
שיהיה
אתכם לארץ כנען.
תקבלו את התורה.
תצטרכו לקבל את התורה. הם היו מסכימים, לאו דווקא מתוך בחירה, אוקיי, אנחנו רוצים להיות, אלא הם היו רואים, העיקר שתוציא אותנו מתנאי.
נכון, אז בכל תנאי.
בכל תנאי. כן. איפה שהוא היה צריך, כלומר, חוץ לזה שאתה נבואה, להביא אותם כנען ממילא אם הוא היה מביא אותם, אבל הבחירה, לבוא ולהגיד, כן, אנחנו מוכנים לקבל את התורה ולהיות העם ה...
אני אבחר, כן, ברור.
זו בחירה, כאילו...
נכון שהם לא מסכים, אני מסכים איתך. אני חושב שאת צודק.
כי אם הוא אמר להם את המצרים, לא שהוא היה
חייב,
לא אמיתי.
אז אני מקבל את מה שאת אומרת, ובאיזשהו מקום זה אפילו מחזק את דבריי. כלומר, את מה שאת אומרת זה מחזק. כלומר, אי אפשר היה לדבר איתם על זה לפני כן, סימן שאת עכשיו הוא לא דיבר איתם על זה. בסדר? טוב. בואו נראה את התגובה של עם ישראל בכל זאת, לא? אחרי כל מה שאני הייתי מגיב, בואו נראה. לפסוק ח' ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. כלומר הם לא מאמינים. הם לא מאמינים. כן, כל אשר דיבר השם. מה הוא דיבר? שנגיע לארץ ישראל, לא מה שאתה מספר. זה מנומס, אבל זה מה שהם אומרים. Yes, sir. זה מובן מה שאני אומר?
לא ברור.
כלומר,
אבל הם גם משתמשים בשם, גם מציינים את השם המקורי.
השם הזה ידוע, ודאי, זה אלוהי אבותם.
לא, אבל עכשיו, הם רוצים מדרגה מאוד גבוהה כדי להשתכנע. הם לא אומרים אלוהים.
נכון, נכון, כי היודקי והפקי זה אלוהי אבותם, ודאי, זה אותו הם מכירים. אין שום ספק. אני רוצה לקרוא לכם פה בכמה שורות בספר הכוזרי, ברבי יהודה הלוי. במאמר ראשון, בשיחה בין החבר לבין מלך כוזר, אומר כך: כשהופיע משה לפני פרעה ולפני חכמי מצרים, גם חכמי בני ישראל שהסכימו לו, הם רצו הרי לצאת ממצרים, בדקוהו וחקרוהו. הועיל ולא האמינו אמונה שלמה כי ידבר האלוה עם בשר ודם. זה ממש סקנדל מה שקורה פה. כן. בדקוהו וחקרוהו. הועיל ולא האמינו אמונה שלמה כי ידבר האלוה עם בשר ודם. ועמדו בספקם זה עד אשר ישמיעם האלוה את דברו בעשרת הדיברות. כך נהגו בו בני עמו, לא מתוך שכלותם, כי מתוך חוכמה. כי יראו פן יש באותותיו תחבולה מתחבולות ההצטגדינות או אמנות הדומה לה וכדומה. זאת אומרת, במילים אחרות, אם אני לוקח ברצינות את דברי יהודה הלוי, המושג אמונה איננו מושג יהודי. לא דיברתי על נבואה. אמונה. אמונה זה מושג ביהודי. באנגלית, faith. כן? בצרפתית, foi. וכל הדומה מהדברים האלה, זה מושג אלילי. לא משנה. belief, faith, כל הדברים האלה, זה מושגים גויים. ואני אסביר למה הכוונה. לפעמים אנשים מתפעלים מזה ש... תשמע, איזה כוח של אמונה יש לאיש הזה. זו תגובה פגנית. כי מה זאת אומרת, איזה כוח של אמונה? מה מעלה שיש בזה שאדם מאמין בדבר שהוא לא מוכח? להאמין בדבר שאין עליו ראייה, זה שטות, זה נאיביות. לכן, אפשר לומר, כל מה שמקרא אמונת ישראל, זה לא אמונה במובן האירופאי של המילה, או הפילוסופי של המילה. אדרבה, בני ישראל הם מתבקשים שלא לקבל שום דבר שלא הובאה להם ראייה שזה אכן כך. נכון? טוב. אגב, גם הרמב״ם, אפשר לקרוא לכם משהו מהרמב״ם? איפה יש פה רמב״ם? רגע, הנה פה. בספר הרמב״ם. כותב רבנו הגדול הרמב״ם. גם הרמב״ם היה יהודי דתי, לא? משהו כזה. איך כתוב כאן?
אבל איפה בדיוק בני ישראל מתבקשים לא להאמין בדבר שמוכח להם
שזה אכן כך? הנה, רבי יהודה הלוי אומר לך. הנה, אני קורא כאן בפני. משה רבנו, לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. מה זה אותות?
ניסים.
למה? שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי.
יש בליבו?
דופי. זה משהו חלש, זה חולשה. שאפשר שיעשה האות בלט וחישוף. אז למה בכלל הוא עשה ניסים? זאת השאלה. אם הנס לא בא לבסס את האמונה, אז בשביל מה יש ניסים?
אבל זה לא היה בשבילם.
זה היה בשביל פרעה.
אלא כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך הצעם, לא להביא ראיה על הנבואה, היה צריך להשקיע את המצרים, קרע את הים והצלילם בתוכו. צרכנו למזון, הוריד לנו את המן. צמאו, בקע להם את האבן. כפרו בו עדת קורח, בלעה אותם הארץ. וכן שאר כל האותות. כל הדברים האלה משה עושה כשצריך. אתם צמאים, יאללה, נעשה נס. זה לפי הצורך. כן, מקסימום, זה מרשים מאוד, כן? אבל זה הצגה. מה?
אותות?
טוב, אז בואו נתקדם קצת. אז ברור שמה שכתוב כאן, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כן, ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה, זה ביטוי של חוסר אמון. בואו נראה את המשך הפסוק. וישב משה את דברי העם אל השם. איך להבין את זה עכשיו? הוא מתלונן. הוא אומר, הלכתי, דיברתי, לא רוצים לקבל, מה אני עושה עכשיו? בסדר? בגלל התגובה של הקדוש ברוך הוא אחר כך. ויאמר השם אל משה, הנה, אנוכי בא אליך בעבי ענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. סימן שעד עכשיו הם יאמינו רק בי ולא בך. כלומר, הם לא רוצים להאמין, אז אני אבוא. הם בעצמם ישמעו אותי מדבר בעצמי איתך. בסדר? ויגד משה דברי עם אל השם. אומר רשי, שם. אפשר לקבל רק רגע את רשי?
כן, בוודאי.
או שאת רוצה לקרוא בעצמך?
בבקשה.
טוב, אני אקרא לכם מדברי רשי. שמעתי מהם, נו, גמרתם לריב שם? שמעתי מהם שרצונם לשמוע ממך. אינו דומה השומע מפי שליח לשומע מפי המלך. רצוננו לראות את מלכנו. עד כאן דברי רש"י. רוצה להבין, למה אינו דומה שומע מפי השליח לשומע מפי המלך? למה זה לא דומה? התוקף הוא שונה. למה? כי יכול שהשליח שינה, יכול שהוא משקר. אם אני שומע מפי המלך, אז אני יודע שהמלך אומר. אז זה בדיוק, אתם רואים שרש"י, רבי יהודה הלוי בכוזרי, והרמב״ם בספר משנה תורה, שלושתם אומרים אותו הדבר. נכון? זה מעניין.
למה עוד פעם משה,
כי הוא כבר השיב.
אומר עוד פעם את זה.
לא, זה כאילו הכתוב אומר תשובה על דבר זה. כלומר, כיוון ששמעתי מהם את מה שהם אמרו, אז הייתי צריך שתבוא אליי לדבר. איך אני מסביר רש"י? כלומר, כיוון כאילו שמשה אומר, זה תשובה על דבר זה. כלומר, מה שכתוב, הנה אנוכי בא אליך באב וענן באב ושמע, זה תשובה על זה ששמעתי מהם שהם רוצים לשמוע ממך. ככה רש"י מסביר שם.
למה עוד פעם ביגד משה?
אז לא, לא. כי יגיד כבר משה, כלומר, הנה אנוכי בא אליך באבי ענן, בעבור ישמע בדברי עמך וגם חי מנו לעולם, כי יגיד משה את דברי העם אל השם. זה נשמע תפילות, אבל זה הסגנון התנכי. כן.
נראה לי שלא הבנתי, הרמב״ם ורבי יהודה הלוי לא אומרים ההפך?
הם אומרים בדיוק אותו לדבר, שהעם לא האמין למשה.
לא, אבל הרמב״ם אומר שכל האותות האלה לא היו בשביל חזק את האמונה, והוא אומר שמי שמאמין בלי שיש לו סימוכים,
נכון, זה דבר. נכון, ואיזה סימוך יכול להיות? לא אותות, אלא משהו אחר. מה צריך להיות? הדבר היחיד שיכול לשכנע אותי שאלוהים רוצה ממני משהו, זה אם הוא מדבר איתי. כלומר, אם אני בעצמי הנביא, אין לי בעיה. נכון? אם אני הנביא, אז אין לי בעיה. או אם הקדוש ברוך הוא אומר לי, תשמע, הנביא הזה ששלחתי, הוא מדבר בשמי. תסמוך עליו. זה בסדר. ברור? לכן היה צורך, לפי זה, בהתגלות ישירה אל האומה. כלומר, כל המעמד הזה של הר סיני, של ההתגלות הישירה, זה נבע מזה שהעם לא רצה להאמין למשה. אם העם היה מאמין למשה, סליחה, אבל אם, נכון, בצדק. עכשיו, תארו לעצמכם שהעם היה מאמין למשה. היה אומר, וואי, איזה יופי, משה, באמת, כשהוא רוצה לתת לנו את הרב, יושב איתנו, תספר לנו. אז משה היה יושב למרגלות הר סיני, מלמד אותנו את כל התורה כולה, והקדוש ברוך הוא לא היה נגלה. ואז מה היה קורה?
ילדים שלהם לא היו.
אנחנו היינו מפקפקים באמיתות המעמד. כלומר, היינו אומרים, בסדר, אז היה מישהו שהם האמינו לו, בדיוק כמו שלפני 1300 משהו שנה, במכה, הופיע מוחמד לפני קבוצת ערבים, ואמר להם, אני נשלחתי על ידי האלוה לתת לכם את הקוראן. והם האמינו לו. והם האמינו לו. הם לא ביקשו ממנו להביא ראיה לאמיתת נבואתו. עכשיו, זה שהם מאמינים לו, סחתן, מותר לבן אדם להאמין למי שהוא רוצה. אבל זה לא יכול לחייב מישהו חיצוני. לכן דווקא הייתה חשיבות לחוסר האמונה של אבותינו בדבר הזה. הייתי אומר אפילו יותר מזה. הרעיון של ההתגלות היה זר להם. כלומר, תמיד אנחנו חושבים ככה, שהייתה ממילא ציפייה של בני האדם לזה שיהיה גילוי אלוהי בעולם, ולכן הם המציאו שהיה. כן? יש ביטוי כזה, אם אלוהים לא היה קיים, היה צריך, להמציא אותו. כן, אז רואים, אם לא היה מתן תורה, אז נגיד, היהודים רצו שיהיה מתן תורה, לכן הם המציאו שהיה. פה אנחנו רואים את הסיפור ההפוך, זאת אומרת, הספר שהיהודים בעצמם סוחבים עמם מספר עליהם את ההפך. שהם לא היו מעוניינים בגילוי הזה, ויותר מזה שזה היה רחוק מתודעתם. כן? יש לאחרונה, יש בספרד, הדתיים שם, הקתולים, מאוד חזקים בשלטון. ולכן בתוכנית הלימודים של ספרד, יש לימודי רשות, אמנם, אבל אתה צריך לבחור בין לימודי נצרות לבין לימודי אמונה. זה פחות או יותר הבחירה שיש לך.
עכשיו?
כן, כן, עכשיו. כן, בתוכנית הלימודים.
אמונה או נצרות?
או אמונה או נצרות. אבל לא, אין אופציה אחרת. לא, זה שעה בשבוע, משהו כזה. אז יש שם שני פרופסורים אתאיסטים באוניברסיטה, שזה ירגיז אותם, אז הם הוציאו חוברת עם הצעה אלטרנטיבית. אנחנו מציעים מסלול שלישי. קורס מזורז לאתאיזם. משהו כזה, חוברת חמודה, משהו. מציעים ככה לבתי הספר, רוצים שהממשלה תאשר, אפשר ללמוד את זה. אז שם זה מתנהל בשיחה בין מאמין לכופר. טוב, המאמין תמיד יוצא מגוחך שם, זה פרק אחרי פרק. אז באיזשהו שלב המאמין מתלהב ואומר, אם אלוהים לא היה קיים, היה צריך להמציא אותו. אומר לו הכופר, אל תדאג, כבר עשו את זה. חזק. כן. אז עכשיו, יש איזה מין פיתוי כזה של הביקורת, הביקורת הכביכול מדעית, אומרת ש בסך הכל, כל הסיפור הזה, זה סיפור שבני אדם רצו שיהיה, לכן הם כתבו שהוא היה. וכאן אנחנו רואים משהו הפוך, שהנטייה הטבעית של מחברי, של מספרי הסיפור בעצמו, זה אנחנו לא רצינו. כן?
זה לא זה
המספר המקראי. אבל זה, הספר הזה, איך הוא הגיע לידינו? לא מצאנו אותו בחפירות ארכיאולוגיות. זה היהודים העתיקו אותו עם דיו וקולמוס כל השנים. למה הם הסכימו להעתיק דבר כזה? כן? כלומר, הם מספרים על עצמם, היהודים. הסיפור הזה זה סיפור שאנחנו לא היינו מעוניינים שיתרחש. הוא יתרחש בעל כורחנו. אונס היה כאן. מובן?
אבל מה שאתה אומר אצל המוסלמים?
אצל המוסלמים זה ההפך. אצל המוסלמים, אחרי שהתרבות של ההתגלות כבר הייתה נפוצה בעולם, כבר הייתה יהדות, כבר הייתה כבר נצרות, כבר מאות בשנים, אז הרעיון של התגלות אלוהים שנותן איזושהי תורה, זה רעיון שהפך להיות שגור בפי בני אדם. זה הנפש האנושית כבר התרגלה לזה. ולכן אין פלא שבא עוד איזה מישהו אומר, אני השלישי. בסדר. אז מאמינים לו. אבל אצל בני ישראל רואים?
אבל אצלם זה גם סיפור הצלחה, יש מיליארד היום.
כן, אבל צריך להבין, מה הם מספרים, המוסלמים? הם מספרים שמאמינים לאדם אחד. נכון? אין פה שום דבר אחר. הם לא טוענים שהייתה אליהם התגלות קולקטיבית. הם אומרים, אנחנו מאמינים לאדם הזה. אני גם מוכן להאמין שמוחמד אמר, שמוחמד א' אמר את מה שהוא אמר. אני אפילו מוכן להאמין שמוחמד האמין שזה נכון שהאלוהים מדבר איתו. אז זה עוד לא מספיק. או? זאת אומרת, יש פה איזושהי בעיה, ובני ישראל היו מודעים לבעיה. אמרו, אנחנו לא מוכנים לקבל סיפורים כאלה. זה, אפילו זה יבוא מפי אדם גדול כמשה שקרא לנו את הים. מובן? טוב. כן. ההתגלות לאבות חייבה את האבות.
אבל הם קיבלו את המסורת שהם יודעים ש...
כן, אבל זה מסורת ללא מצוות. זאת אומרת, כשאברהם...
אז התוכן של ההתגלות שמשנה.
לא, ודאי שזה משנה, ואני אסביר לך גם למה. מישהו בא, הוא אומר לך... איך קוראים לך אגב?
רועי.
מישהו אומר, תשמע רועי, אני נביא. מה זה עושה? בסדר. מה עוד? זהו.
תודה לי משהו.
ספר לי מה ראית? ראיתי שפילים ורודים. זה יפה מאוד. לא, זה מחייב משהו? לא, זה מחייב. בסדר, תרגיש נביא כמה שאתה רוצה. אולי כדאי שתיקח איזה, משהו להרגיע, לא יודע. אתה אומר שאתה נביא, בסדר. אותו דבר אצל האבות. האבות אמרו שהם נביאים. את מי זה חייב? רק אותם. כי הם לא דרשו מאחרים שום דבר.
מה זה הנפש שאברהם עשה?
הוא שכנע. אבל הוא, לא הייתה לו מצווה מטעמו של האלוה אליהם. רק מימי משה ואילך זה מתחיל הסיפור הזה. אגב, באמת, זה היה חידוש, אפשר להבין על רקע זה את דברי פרעו, כאשר משה בא אליו, ולראשונה, משה מוסר מצווה מהאלוה אל אדם, במקרה הזה אל פרעה. הוא אומר לו, כה אמר השם שלח עמי. מי השם אשר ישמע בקולו? השאלה היא לגיטימית לחלוטין. כלומר, אתה אומר לי שמישהו שלח אותך לצוות אותי? תוכיח, מי השם אשר ישמע בקולו? זו שאלה רצינית מאוד. ולכן העם שלא היה טיפש, דרש הוכחה לדבר הזה. כן.
אבל לגבי מסורת של להגיע לארץ ישראל.
מסורת של הבטחה, בסדר. זה לא מצווה. מי שרוצה מצטרף, מי שלא רוצה לא מצטרף. הייתה ישות לאומית יהודית, היו בני ישראל. זה היה קיים, זאת עובדה. העם הזה בוודאי רוצה את ארץ אבותיו. מה הוא יעשה? יצא ממצרים, עכשיו יישאר במדבר? לא רוצה. בסדר? כן.
הכוח שמחיה או דעת האדם זה הכוח האלוהי. זה בעצם איזשהו מעגל שבא ומחיה את האדם ונותן לו דעת.
אני לא הבנתי מה שאתה אומר, אבל...
הכוח האלוהי, הכוח, תחילת הכוחות זה השם, שמחיה את האדם. הוא זה שנותן לו את הכוח לדעת, למעשה לחיים בכל רגע נתון.
כן.
למעלה יש את הכוח האלוהי שמתגלה בעצם. הקישור הזה בין שולח לפחות במעמד הר סיני זה קישור שהאדם עושה או שאלוהים...
בוא נבדוק, בוא נקרא.
יש איזשהו כוח בעולם שאלוהים לא... זה בעצם כאילו גם כשאלוהים מדבר עם משה, שמדבר עם העם, זה בעצם בסופו של דבר עם עצמו, כי הוא זה שמראה את הפחות.
כלומר, אם אתה אומר שאלוהים הוא הכל, כלומר גישה פנתאיסטית, זאת אומרת, אתה אומר אין בריאה, יש רק אלוהים, נכון? כן או לא, זה מה שאתה אומר.
כן.
כן, זה לא פשוט מה שאתה אומר. כי המושג של הבריאה, כן, כשאומרים שבראשית ברא אלוהים, זה כמובן שהוא נותן מקום לזולתו. יש משהו שהוא חוץ לו. מישהו שהוא חוץ לו. אני למשל. אתה. בוא נגיד לך סוד. אני לא אלוהים. כי אם הייתי אלוהים, הייתי מקריב לעצמי קורבנות והייתי מתפלל אל עצמי. בסדר? זאת אומרת, יש פה זולת. המטרה של הבריאה היא מטרה מוסרית, שיהיה עוד מישהו חוץ מלו, חוץ ממנו. כן? אם אתה מבין אותי. כן.
שתי שאלות על השאלה.
זה אני.
מה קורה עם מצוות כיבוש הארץ? יש מושג כזה, מצוות כיבוש הארץ.
בשלב הזה זה בכלל אין מצווה. אלא זה...
למה זה עדיין לא, אבל בהמשך...
כן, אבל פה זה תנועה טבעית. תנועה טבעית. כן, שתיים.
ושתיים, לגבי העניין הזה ש... שנאמר שבני ישראל התבקשו לא להאמין בשום דבר שהם לא מקבלים הוכחה לגביו.
לא, אמרתי לא התבקשו. אמרתי זה המסורת היהודית ככה רואה את הדברים.
אוקיי, אז זה לא סותר את העניין של נעשה ונשמע, נכון?
בוודאי שזה סותר את העניין של נעשה ונשמע כפי שרגילים ללמד אותו אצל הדתיים, בהחלט.
איך זה סותר? מפני שאפשר להגיד נעשה ונשמע.
נעשה ונשמע, ריה, איך אתה מסביר נעשה ונשמע?
אני מסביר את זה ככה, אחרי שאתה הפנמת וראית אין ספור פעמים את גודל האלוקות ותבונתה.
איך אני ראיתי?
אני לא מדבר עלינו, אני מדבר על התורה, או עלינו כמי שלומדים תורה.
ומה אנחנו רואים בתורה?
אז אתה מוכן לקבל עליך לעשות דברים גם אם אתה עדיין לא מבין
אותם. אז אתה אומר דבר יפה, זאת אומרת, אם זה ככה זה בסדר, זאת אומרת, אם יתברר לי שדברי משה הם אמינים, גם אם אני לא מבין אותם אני עושה, זה בסדר. אבל דבר אחד צריך להוכיח, שמשה אומר אמת. לא שאני אבין את מה שמשה אומר, כי יכול להיות שאין לי שכל להבין את מה שהוא אומר, יכול להיות שזה דברים נשגבים מבינתי, אבל אני צריך להיות בטוח שהאיש הזה הוא לא שקרן. בסדר? זה הוכחה, כן. כן, אז אם זה ככה זה לא סותר, אם זה ככה זה לא סותר, כן.
האם בשלב הזה שביין העם נעשה,
כן.
האם בשלב הזה העם הוא כבר יחידה אחת, או שזה עדיין אלה שיצאו ממצרים כי הם הלכו אחרי משה ואלה שהם צאצאי?
אתה צודק, אני בכוונה התחמקתי מזה בשלב הזה, בסדר? לא, יש מה לדון בזה, בסדר? אוקיי. עכשיו, לכן בעקבות זה, יש, כבר אנחנו רואים שיש פה שני בדיעבדים. יש בדיעבד של עצם המעבר דרך מדבר סיני וקבלת התורה, בדיעבד שני, ההתגלות האלוהית. עכשיו, אם זה נכון כל מה שאני אומר, שבעצם כל הגילוי אל העם היה כדי לאמת את נבואת משה, אז מה הקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד כשהוא נגלה? היה צריך להגיד, שלום, קוראים לי יודקה ובקה, אני שלחתי את משה, סוף שידור, רות סוף. נכון? זה מה שמתבקש, זה מה שרצינו לשמוע. כן, בשביל מה כל ההתגלות? וגם בך יאמינו לעולם, נכון? אז היה צריך להיות שהקדוש ברוך הוא ידבר איתנו, יגיד, קוראים לי י' כ' ו' כ', אני אלוהי ישראל, אני שלחתי את משה, תאמינו לו כשהוא מדבר. זהו. זה מה שיותר להיות. במקום זה, זה לא מה שקרה. הוא אמר שם דברים מאוד יפים, הקדוש ברוך הוא אמר, לא תרצח, לא תנאף, זכור את יום השבת, לא תיסע את שם השם אלוך על השב, לא תחמוד בתריך. זה דברים ממש יפים.
שלא יהיה לנצח.
מה?
שלא יהיה לנצח.
בסדר, אבל לפחות שיגיד לי את זה. כל הדברים היפים שהקדוש ברוך הוא שמע אמר, הם נחמדים מאוד, אבל זה לא מה שביקשנו לשמוע. נכון?
לא, בדיברה הראשונה כן.
מה יש בדיברה הראשונה?
אנוכי השם אלוקיך.
אנוכי השם אלוקיך, יפה מאוד. אבל תגיד לי, שלחת את משה או לא שלחת את משה? תגיד.
משה הכין אותם למעמד הזה, זה ברור שזה בא מ...
לא יודע, לא יודע.
זה הקש פשוט.
תשמע, זה יותר מדי מתסכל. כלומר, אם משה אומר, תראו, מחר בבוקר, הקדוש ברוך הוא יגיד לכם שהוא שלח אותי, אני מצפה שהקדוש ברוך הוא יגיד שלחתי את משה. במקום זה, עד רבה, הקדוש ברוך הוא מתעלם באלגנטיות ממשה, הוא אומר, שמע, אני שמתי אותו בצד בכלל.
משה לא אמר את זה. משה אמר, הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר איתכם, ואז הוא אמר להם את מה שהיה לו להגיד, אבל הוא הכין אותם לזה שתהיה שיחה, שיהיה נאום.
התגלות. תסתכל בבקשה בפרק י"ט, פסוק כ"ה. תסתכל בבקשה בפרק י"ט, פסוק כ"ה.
זאת אומרת, עמד עם ישראל בעל כוחו אחרי זה, האמין במשה.
אני רוצה להבין למה הם האמינו במשה אחרי זה.
ביקש ממשה, עם ישראל ביקש ממשה שהוא ידבר עם האלוהים, ושהם לא מסוגלים
ל... טוב, זה חולשה, אבל אני מדבר לפני כן. תסתכל בבקשה בפרק י"ט, פסוק כ"ה. מה כתוב?
וירד משה אל העם.
וירד משה אל העם, ויאמר עליהם. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור. אז איפה משה נמצא בזמן המעמד? הוא למטה או למעלה?
למטה.
למטה. כי אתה צריך לי זה פסוק כ"ה, בבקשה. וירד משה אל העם. וירד, אז הוא למעלה או למטה?
למטה.
הוא למטה. ויאמר עליהם.
מה זה ויאמר עליהם?
הוא אמר להם מה שהשם אמר לו, להגביל את ההר וכו'. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור, אנוכי השם אלוהיך. אז מה קרה כאן? בעצם משה נמצא עם העם למטה. אז אם ככה, אנחנו לא שומעים פה שום דיבור בין הקדוש ברוך הוא למשה, או אלינו, שאומר, שלחתי את משה, זה קצת תמוע, זה הכל. אני רוצה, אם כן, להשיב על השאלה. השאלה ברורה.
למה כתוב בירד משה?
מה?
למה כתוב בירד?
כדי שדע שהוא היה למטה.
אבל משפט אחד לפני כן, כתוב
היום... ועלית, נכון.
ועלית, אתה ואהרון.
אבל זה לא המשפט שקראתי. הלאה. עכשיו, ב...
הוא עלה או ירד?
זה שעולה או זה שיורד? קוראים למו עלה. עכשיו. כן, זה שכתוב. טוב, זה סותר פסוק אחר בספר דברים, אבל בשלב הזה נתעלם. אבל זה לא מוכיח שהוא השליח. יש פה לכאורה התעלמות ממשה. אם תיתנו לי לענות, אתם תראו שיש בכל זאת מה ללמוד. אתם רוצים גם תשובה לשאלה או רק להתווכח על השאלה? אפשר לענות. אז תסתכלו בבקשה בפרק כף, כן, פרק כף, פסוק ב', אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. בואו ננסה להבין, מבחינה תחבירית, את מה שהפסוק הזה אומר. זה בנוי בערך כמו משפט דומה. שלום, אני יוסי, נפגשנו אתמול בשוק. נכון? שלום, אני יוסי, שפגשת אתמול בשוק. כלומר, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כלומר, כי הקדוש ברוך הוא בא להציג את עצמו, כרטיס הביקור שלו, תדעו לכם, אתם יודעים מי אני? אני זה שיוציא אתכם ממצרים. זאת אומרת, מה הוא בא להגיד להם? עכשיו, אתם יודעים, מי שנותן לכם, האלוה שנותן לכם את התורה, זה בעצמו האלוה שיוציא אתכם ממצרים. לכן, כשמשה מדבר, זה לא תוכנית חדשה, זה חלק מהתוכנית. חשבתם שיש פה משהו חדש? זה חלק מהתוכנית של המוציא אתכם ממצרים. עכשיו אני רוצה פה לקרוא את דברי רש"י על זה. אפשר לקבל את רש"י או שאת רוצה לקרוא בעצמך? תודה. אני רוצה לקרוא לכם את רש"י. לפי שנגלה בים כגיבור מלחמה. מה זה בים כגיבור מלחמה? רמטכ"ל. כן? מי היה אלוהים בעיני בני ישראל ביציאת מצרים? המשחרר הלאומי. כן? המוביל. ואז ממילא מי הוא משה? מנהיג פוליטי. צבאי. ונגלה כאן, כמו בהר סיני, כזקן מלא רחמים. מה זה זקן מלא רחמים? ראש ישיבה. כן? זה זקן מלא רחמים. אז הוא אומר, והואיל ואני משתנה במראות, אל תאמרו שתי רשויות הן. אנוכי הוא אשר הוצאתיך ממצרים ועל הים. כלומר, זה המשמעות של הדבר. כלומר, זה לא בא להגיד לנו איזושהי אמת תיאולוגית שיש אלוהים. זה בא להסביר את הרקע ההיסטורי. תדע לך, כשמשה בא ואומר שהוא מדבר בשם אלוה מלא רחמים, דהיינו נותן התורה, זאת לא תוכנית חדשה, זה בעצמו זהה לתוכנית המדינית הלאומית של יציאת מצרים וכניסה לארץ ישראל. בסדר? זה החידוש. לכן אנוכי אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לכן, וכן, זה באמת בא לאמת את משה. כי אם אנחנו שואלים מי הוא משה, אנחנו מקבלים בדרך כלל שתי תשובות. יש תשובה של הדתיים. שואלים את הדתיים מי זה משה, אז הם אומרים, משה זה מי שנתן לנו את התורה. לכן קוראים לו רבנו. וכששואלים את הציבור החילוני, או המכונה חילוני, מי זה משה? אומרים, זה מי שהוציא אותנו ממצרים. לכן קוראים לו למור. למור, שם משפחה, למור.
זה הבדיחה החילונית.
כן? והשאלה היא, מה הקדוש ברוך הוא חושב? מה הוא חושב? שיש רק משה אחד. נכון? זה החידוש. כלומר, הדתיים והחילונים כנראה טועים בהבנת מי הוא משה. זה אותו אחד שנותן התורה, הוא הנותן את ארץ ישראל. ואגב, מעניין שהיה יהודי אחד שהתבלבל בזה, קראו לו זיגמונד פרויד. נכון? הוא כתב שהיו שני משה. פשוט היסטורית, הוא טען שהיו שני משה מבחינה היסטורית. יש אחד שהוציא ממצרים והוא מת במדבר, השני שנתן את התורה. לא, כי לכאורה האישיות של משה היא סכיזופרנית. כלומר, אתם רואים, יש פה איזה בעיה, משה בעצמו, אגב, שאל את עצמו, מי אנוכי? לא, זה לא שהאישיות חס וחלילה היא סכיזופרנית, אבל הוא נותן תוכן שלכאורה נשמע מפוצל. אתה בא לתת את התורה או אתה בא להוציא אותנו ממצרים? עכשיו, על רקע הזה אני מבין הרבה יותר טוב את מה שנאמר בסוף ימיו של משה. משה בסוף ימיו אמר משפט בספר דברים פרק ו'. הוא אומר, שמע ישראל, השם אלוהינו השם אחד. למי התכוון משה כשהוא אמר את המילה ישראל? לעם ישראל חוץ ממנו. כולם חוץ ממנו. כי אם אני פונה למישהו,
אתה אומר נשמע ישראל.
נכון, אומר נשמע ישראל, אומר שמע ישראל, משמע שהוא לא כולל את עצמו בין האנשים שאליהם מופנים דבריו. נכון?
זה כבר מובן.
אני לא יודע אם זה לא כבר מובן. הוא אומר שמע ישראל, הוא פונה אל כולם חוץ ממשה. ואז איך הוא ממשיך? השם אלוהינו. מה זה אלוהינו? שלי ושלכם, השם אחד, זה אותו אחד. זאת אומרת שהוא בא להוציא מדעתם איזושהי אידאה שהם יכלו לפתח. הם היו יכולים לחשוב שאלוהי משה ואלוהי העם זה לא אותו אחד. אלוהי העם זה מי שהוא נגלה לאברהם, יצחק ויעקב לתת לנו את ארץ כנען. משה גם יש לו אלוהה שנתן לו את התורה. אומר משה, השם אלוהינו, השם אחד. זה אותו אחד.
למרות שאתה אומר פה, זה בעצם סוג של חידוש, תוכנית המדינית וגם תוכנית הערכית.
כן, אני אספר לך סיפור פעם שקרה עם דוקטור יוסף בורג. זוכרת שהיה אחד כזה?
כן, זה
האבא
שלו.
לא, אהרון בורג הוא הבן שלו.
כן.
דוקטור יוסף בורג היה, פעם הוא היה אחד מראשי המפלגה הדתית-לאומית. עשה מישהו שאל אותו ברדיו, תגיד לי, מה יותר חשוב לך, דתית או לאומית? אתם יודעים מה הוא ענה? גם שאלתי את זה בשיעור, אז אמרו לי, הוא ענה מפלגה. לא, אבל לא, אבל... לא, אבל מה שהוא ענה באמת, מה שהוא ענה באמת היה המקף. המקף? המקף. בין דת...
דתית לאומית.
כן, זה מה ש... עכשיו, הרעיון, טוב, לא יודע אם זה, אם זה באמת תואם או לא תואם את, את האישיות שלו, מה שהוא באמת האמין, אבל הרעיון הוא יפה. זאת אומרת, מאיפה הוא לקח את הרעיון הזה, שהמקף הוא העיקר? מפסוק, מהפסוק הזה. אנוכי השם אלוהיך, אשר רוצה איתך מארץ מצרים. הוא לא ידע שהוא לוקח את זה מהפסוק הזה, ואני אומר לך. כן.
לא, בסדר.
מה?
אתה אומר פה שזה בעצם, זה חידוש. זה חידוש.
ודאי שזה החידוש.
כי אחר כך נגיד...
זה
חוזר עוד הרבה פעמים. זאת אומרת,
מה
זה
חוזר?
בכניסה לארץ זה מותנה, אתם תעשו, תשמרו את מצוות הקשור
לא.
בארץ. זה כאילו, זה ממש קשור אחד לשני. לא נכון, עוד לפני שנכנסים לארץ.
טוב, זה הפך להיות דבר השגור בפינו, שיש קשר.
לא, לא סתם שגור בפינו, לא, זה דבר שהוא...
אבל זה, לא, אבל זה היה חידוש אז.
טוב, בסדר.
אחר כך תפרו, אבל זה תפירה. כן, תפירה זה לא בדרך.
לא, זה לא תפירה, זה בתורה.
אחר כך התורה, כן, אבל התורה מספרת בעצמה איך הדבר הזה נכנס לתוך התודעה שלנו. הוא לא היה מובן מאליו, הוא התחדש. כן, רצה להגיד משהו.
למה זה בלשון יחיד? זה הפנייה היא לכל העם.
לכן זה בלשון יחיד.
זה
בדיוק העניין. כיוון שזו...
ויאמר עליהם, וירד משה להם ויאמר עליהם.
נכון.
אז היה מתאים, אנחנו
נשאים אלוקיכם. נכון. אם זה היה פונה לכל אחד ואחד. כלומר, כשמשה דיבר עליהם, הוא דיבר אל כל אחד ואחד. כלומר, הוא פנה אישית אל כל אחד באופן מחייב. מה שאין כן, הדיבור האלוהי איננו מופנה אל כל אחד ואחד, אלא הוא מופנה אל האומה. בסדר? זאת יצירה של טראומה בזהות הקולקטיבית שלנו. זה לא משהו פרטי. מובן? איך זה מוכיח מהפסוק?
איך הפסוק מוכיח?
אני חוזר על אחת משלושת גרסאות שאלתך. הייתי רוצה להבין איך זה מוכיח, איך הפסוק מוכיח שמשה הוא השליח. בסדר? יפה. תשובה. משה אמר, אני בא לתת לכם תורה. אמרו לו, תשמע, עד עכשיו האמנו לך רק לעניין ארץ ישראל. מי אמר שאתה נותן את התורה? אמר, תראו, הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר שהמוציא ממצרים, דהיינו מי שמטרתו ארץ ישראל, הוא בעצמו הנותן את הדיברות הבאות. לא יהיה לך אלוהים אחרים, לא תרצח, לא תנאה וכו'. נכון? אם כן, זה באותה תוכנית. זה, כלומר, זה אותו אלוה, זה אותה תוכנית. בסדר? לכן, זה אותו משה. אוקיי? יפה. כן.
למה בעצם... הוא מפריד את עצמו מהעם, למה הוא באמת לא אומר...
כי הוא באמת נפרד.
כי הוא באמת נפרד. הוא משאיר את עצמו
מבחוץ. ממשה? כי הוא באמת עד הסוף לא היה חלק מן העם. הוא לא גדל איתם. הוא לא השתעבד איתם. הוא בא מרקע אחר לגמרי. תארי לעצמך אדם שצריך לדבר בשפה של תרבות כללית על מסורת אבות. הוא צריך להסביר לדוברי היידיש בגרמנית צחה שהוא נשלח להגשים את דברי הנביאים. ואפילו מבטא יידישה יהיה לו, יש לו מבטא אוסטרי.
הוא חלק, הוא הרי צריך לו...
כן, אבל הוא רחוק. הוא צריך לקנות את האימון.
הוא גם של זה שהם לא סמכו עליו אולי.
ודאי, ודאי, אבל זה אפילו, זה הסיבה שהם לא סמכו עליו אפילו כדי לצאת ממצרים, היו צריכים אותות. כן, למדנו את זה. כן, שלמשה היה קושי להישלח אל אומה שהוא היה כל כך רחוק ממנה. ולכן הוא אמר לקדוש ברוך הוא, תשלח מישהו אחר. שלח נביע תשלח, הוא התכוון לאהרון הכהן, אהרון הלוי, שהיה בעצם גדל איתם.
אבל גם היה במדרגה אחרת לגמרי, בכלל.
חוץ מזה, כן. אבל אולי דווקא זה, אבל אולי זה שהוא היה במדרגה אחרת לגמרי, זה בגלל שהוא לא גדל איתם.
כן, אבל גם לא, הוא פורש מאשתו, זאת אומרת, הוא לגמרי כאילו לא, הוא לא מנהל חיים של אדם.
נכון.
נאמר אהרון הלוי.
הוא עוד לא היה כהן, כן.
מה מה עניין שלושת
הימים
של ההכנות?
לא, אתה רוצה לשמוע את דבר האלוהים, אז צריך להתכונן, אתה לא יכול סתם להיפגש. צריך לפרוש מן השפלות הטבעית. נכון? לכן הייתה התקדשות והתהרות במשך שלושה ימים. כדי שיכנסו למצב שהדיבור לא יחלה אותם. ההתגלות זה דבר מסוכן.
אם אתה לא בא אליה מוכן?
ודאי. לכן זה הרבה יותר טוב מצב שבו אין התגלות. יש איזו אוטונומיה של האדם שנשמרת, ואז אפשר איכשהו לחיות. בסדר?
ובסופו של דבר שהייתה התגלות, אז האוטונומיה לא
נשמרה? ודאי שלא. זה אונס היה. כן? הרי יש ביטוי בחז"ל, כפה עליהם הר כגיגית. זאת אומרת, והתייצבו תחתית ההר. כתוב, כפה עליהם הר כגיגית. זאת אומרת, הוא הפך את הר סיני כמו גיגית, אמר, או שאתם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לא, זה נופל. טוב, טוב, בסדר, מקבל. זאת אומרת, יש איזה אונס שנעשה כאן. מה האונס? האונס שיש בה התגלות. שזה פורץ את גדרי את גדרי הנפש, מה שאני מסוגל לקבל. להבדיל, אין? אישה לא מתהלכת ברחוב מתוך מחשבה שעוד מעט יאנסו אותה. נכון? זה טראומטי. זה משהו שהוא בלתי נסבל אפילו. מובן? היו. מה לא כל כך מובן? אתה חושב שההתגלות זה דבר טוב?
אל ביקש את ההתגלות.
לא. איפה ראית את זה?
ביקש ממשה הוכחה.
אבל הם לא חשבו שבכלל ההתגלות היא אפשרית? זאת אומרת, זה לא מנוסח בצורה כזאת. לא כתוב, אנחנו מבקשים הוכחה. הם אמרו, אנחנו לא מאמינים, זה הכל. ואז משה אמר, טוב, אני מרים את הכפפה, תתכוננו שלושה ימים, בסוף תשמעו. מובן? עכשיו יש פה שאלה. הסיפור הזה הוא סיפור מאוד יפה, נכון? אבל, מה? הוא, כן, הוא קשה.
מה זאת אומרת, אני מבין שיש דבר כזה התגלות, אבל הם האמינו בהבטחה של להגיע לארץ כנען, זאת אומרת, הם כן האמינו ביכולת...
כי זה הנוח להם, כי זה טעם את אופיים הלאומי. כי זה ארץ אבותיהם מבחינה טבעית גם. הם באו למצרים בתור קבוצת רועי צאן, שהתחילה בעצם לכבוש את ארץ כנען, ורק הרעב הביא אותם לרדת למצרים. מחכים ליום שהם יצאו משם. יש פה נתון טבעי.
היה להם התגלות בקריאת ים סוף?
לא.
ראתה
שפחה לים? ההתגלות הייתה התגלות של מין, איך לומר, רוח הקודש ספונטנית שבאה ממעמקי הנפש. אבל זה לא התגלות. זה לא שהשם מדבר אליהם. משהו נפתח בליבם. משהו אחר לגמרי. זה לא מישהו, אנוכי, השם, וידבר השם משה למור. מישהו מדבר עם מישהו. זה לא היה.
זה שונה בהתגלות שהיה למשה עם הסנה?
ודאי. מה, לעם? לא, זה אותו דבר. משה היה לו מעמד הר סיני פרטי משלו. עשו לו ככה בצד בשביל החמים.
אז למה הם היו צריכים לשלוח אותו והם לא יכלו לעמוד בהתגלות?
איפה זה כתוב, מה שאתה אומר? זה עוד לא כתוב, זה עוד לא קראנו. נכון? מה שעוד לא קראנו אנחנו לא יודעים. כן, בבקשה. דברי. כן, את. כן.
ההתגלות הזאת, יש לה איזה מעמד מחייב שהיא
רובה
בתודעה היהודית שלנו.
יפה, יפה. זה מה שזה אומר. זאת אומרת, יותר מזה. אני הרי לא הייתי בהר סיני. כן? אני נולדתי במאה ה-20 ולא נולדתי אז. אבל מצד מה זה מחייב אותי? אם באמת הדיבור מחייב את מי שנכח, כי דיברו איתו אישית, בסדר. אבל אם הדיבור היה אל האומה, מכיוון שאני בן לאותה האומה, אז הדיבור נמצא באומה.
ומה עם התפיסה ש...
שמה?
שזה
צרוב
בכל אחד
בצורה... לא מקבל את זה. זה צרוב אצל כל אחד מכוח שייכותו אל האומה. כיוון שאני בן לאומה הזאת.
זה לא מודע לשייכותו אל האומה, זה גם לא צרוב בו, הוא גדל
במקום אחר. נכון, מה שנקרא תינוק שנשבע בין הגויים. זאת אומרת, אדם שבכלל לא יודע את יהדותו, אז הוא לא מחויב כלפי
זה. אבל טוענים שגם תינוק שנשבע באיזשהו מקום, לכל אחד יש את הזמן שלו לקרוא.
שיהיה, בסדר. לא, אני חושב שאתה צודק.
לא באתי לחדש לקוראים, אלא להזכיר להם.
אתה צודק, אתה צודק, אני מקבל. בסוף זה יוצא, אבל שזה לא יוצא, הוא לא מחויב. כלומר, מבחינה הלכתית, לא, הוא לא עבריין, זה מה שאני אומר. אדם, למשל, לפי ההלכה, נגיד, אדם שיודע שהיום שבת, אבל הוא שכח שבשבת אסור לעשות מלאכה. או יודע ש, שאסור לעשות מלאכה, אבל הוא שכח שהיום שבת, ועשה מלאכה. אז מה דינו? צריך להביא קורבן, קורבן חטאת, נכון? הוא שכח, אז הוא צריך להביא קורבן. כי, מה, למה הוא צריך להביא קורבן? אומרים, למה שכחת? היית צריך לשים לב. אבל אדם שמעולם לא שמע על השבת, יום אחד הוא שומע שיש שבת, מקבל. הוא אומר, מה עם כל השבתות שאני חיללתי? לא צריך להביא שום קורבן. למה? כי הוא לא היה בכלל החיוב. כן? אז הסיפור הזה הוא מאוד יפה. יש פה רק שתי שאלות שאני רוצה להתחיל להעלות. אני לא יודע אם נספיק פה משהו, אבל שתי שאלות בכל זאת מתחייבות. לכאורה, ההתגלות הייתה צריכה להסתיים בפסוק ב'. כלומר, אם כל מה שנאמר כאן, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי וכו'. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, בית עבדים. זה עונה על השאלה, האם משה אומר את האמת? מכאן ואילך, כל זה היה צריך להיסגר, ומשה היה צריך למסור את שאר הדיברות. לא יהיה לך אלוהים אחרים, לא תיסה, זכור את יום השבת, לא תרצה. למה זה ממשיך? נכון? מה יש לקדוש ברוך הוא? מה הוא צריך למסור לנו לא תגנוב? הוא יגיד את זה למשה, ומשה יום אחד בבית המדרש יגיד, כה אמר השם, לא תגנוב.
הוא כבר בא לפגישה, הוא צריך להגיד משהו.
אז שיגיד את הכל, שיגיד כל התורה, כל התרי"ג מצוות. הוא לא עושה את זה, הוא עושה רק איזה מבחר כזה.
הוא אומר את כל עשרת הדיברות.
למה רק עשרת הדיברות? תגיד הכל.
זה תמצית כל העסק.
תמצית כל העסק? אז תגיד ממש הכל.
יש מקום אולי שכתוב שהוא באמת אמר את זה.
יש באמת דעה כזאת. יש דעה שבאמת משה, שהעם שמע רק את אנוכי. יש דעה כזאת.
כל
מקרה
הוא כתב.
מי כתב?
ככה
ודאי, משה כתב. כן, אבל פה אני לא שואל על משה, אני שואל על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן רעיון אישי, לוחץ, גלוי. בסדר, אז שיגיד, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתי לך מארץ מצרים מבית עבדים, רוץ סוף. עכשיו משה ממשיך, יגיד לו, יהיה לך אלוהים אחרים וכו'. למה צריך שהקדוש ברוך הוא ימשיך לדבר?
אולי כי בכל תחום היו צריכים לבדוק אותו.
אני רוצה קודם כל לשאול את השאלה. זה כבר הניסיון של תשובה. אני בינתיים בהצגת השאלה. שאלה שנייה. הסיפור הזה, שהוא סיפור אולי יפה, הוא קרה או לא קרה? אולי מישהו ימציא את זה? שתי שאלות. מה? מה מדבר סיני? בסדר, כתוב, בסדר. זה מיתולוגיה או זה היה? אז זה שתי שאלות, שתי שאלות. שתי שאלות שבעזרת השם נדון בהם בפעם הבאה שלנו.